שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ארמון הנציב. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. ארמון הנציב נבנה בין השנים 1929 עד 1933 על ידי חברת דפארו האיטלקית כמקום משכנו ולשכתו של הנציב העליון הבריטי. חברה זו בנתה הרבה בארץ, ובין השאר בנתה בירושלים את מוזיאון רוקפלר, בניין הדואר המרכזי, בניין ג'נרלי, טרסנטה ועוד. מקומו ליד שכונת ארמון הנציב על פסגת רכס ג'בל מוקבר, המכונה בפי הנוצרים הר העצה או המורצה הרעה, כי על ההר שכן בית הקיץ של הכהן הגדול קייפה, בו התכנסה מועצת הזקנים שהחליטה למסור את ישו לצליבה בידי הרומאים. מהארמון יש תצפית נפלאה על העיר העתיקה והאזורים הסובבים אותה. כיום הארמון משמש את ארגון הפיקוח על הפסקת האש של האום, UNTSO. הנציב העליון הראשון, הרברט סמואל, התגורר באוגוסטה ויקטוריה, וכן גם הנציב שבא אחריו, הרברט פלומר. בשנת 1927 הייתה רעידת אדמה קשה בירושלים, והארמון אוגוסטה ויקטוריה ניזוק. הנציב העליון פלומר נאלץ למצוא מקום חליפי, והיה זה בית מחניים ברחוב שבטי ישראל של היום, או סנט פול של אז. אז החלו לתכנן את מקומו הקבוע של ארמון הנציב, והוחלט שיהיה זה בג'בל מוקבר. האדריכל היה אוסטין סיין בר הריסון, מנהל מחלקת העבודות הציבוריות המנדטוריות. שטח הארמון 65 דונם. כאשר מתקרבים למתחם, פוגשים מבנה מרשים של שער כניסה האמור לשרת את השומרים. מהשער מוביל כביש אל הארמון עצמו, שהוא מבנה אסימטרי המשלב מזרח ומערב. נוכל לזהות בבניין את הסגנון הבינלאומי הפונקציונלי, ולידו כיפות ופתחים בצורת קשת המאפיינים את הסגנון המזרחי. הארמון מחולק לחלק תפעולי וחלק רשמי. בחלק התפעולי מטבח, חדרי שירות וחדרי צוות ההחזקה של הבניין. בחלק הרשמי יש אולם נשפים גדול ומפואר בעל תקרה שטוחה, בניגוד לעולמות האחרים. בחדר זה אך יפהפה מצופה בעריכי קרמיקה ארמנית. מעל האולם מגדל מתומן שנועד לשמש אגף מגורים לנציב עצמו. על המגדל ישנה תצפית עם מראה נהדר לכל הכיוונים. באזור זה עוד שני אולמות בעלי כמרונות, חדר ההסבה וחדר האוכל המשמש כיום קפיטריה. סביב הארמון ישנו גן שבו נערכו גם אירועים רשמיים, וכיום הוא די מוזנח. הגן בעל שלושה חלקים המשלבים גן אנגלי טיפוסי עם מאפיינים של גנים ים תיכוניים עם עצים השייכים לאזור כמו אורנים. בגן משולבים גם אלמנטים מיוחדים ומעניינים. יש בו חצר שקועה ומסוגננת, ולידה בית קברות קטן לחיות מחמד. נוכל לראות בגן מזרקה מתומנת האופיינית לארמונות מזרחיים. בחלק התחתון של הגן נוכל לראות מסלעות, בריכת גנוי ולידה בית סאונה, מעץ. בחלק הרחוק יותר ישנם גם מגרשי טניס. את אחד הנשפים בארמון ובגינה תיאר עמוס עוז בספרו הר העצה הרעה. ציטוט. כאורח הכבוד בנשף היה אדמירל סר הורס סאטרלנד, גיבור מלטה, אביר הקיסרות, נושא צלב ויקטוריה, סגן ראשון של האדמירלות האימפריאלית. הוא עמד על עדן המזרקה המוארת, ורוד פנים ורחב וגבוה בתפארת מדיו. מדיו היו שחורים, עם איתור של אותות, איתור של צלבים מחשיפים. סביבו נקהלו צינים ואדונים, נכבדים ערבים בתרבושים אדומים ובשרשראות זהב, שירדו בכימור על כרסיהם ונבלעו בתוך הכיסים. גבירות אנגליות מלנכוליות ולהם עיניים לחות. מכל עבר רחשו המשרתים סודנים, תמירים ואלים כמו בלילה שנשאו והקריבו תסי זהב כסף. אורות צבעוניים דלקו מתחת לפני המים בבריכת השיש, אורות אחרים ריחפו מלמעלה, על גזעי העצים נתלו פנסי נייר, והרוח הקלה התרפקה על צמרות האורנים. המדרון המתון היה מנומר ערוגות ורדים, ובין חלקות הדשא היו מפרצים מפורדים בחצת צח ודק. הארמון עצמו התנסה בקרני זרקונים נסתרים. כמרונות האבן הירושלמית היו מכותבים בעדינות, כמעט ברוך. לרגלי המדרגות, הוורנדה הצטופפו נרבדי היישוב היהודי, בהם אחרים מראשי הסוכנות ומנהיגיה, שני הבנקאים הקשישים שאלתיאל וטולדנו, ראש העיר תל אביב, האדון רוקח, ומר אגרונסקי ממערכת הפלסטיין פוסט. הם הקיפו בעיגול נרגש את הקפידן ארצ'יבלד, צ'יצ'סטר בראון, שהיה דובר הממשלה וניהלו עמו מעין ויכוח קל. מקד שעה קלה טיפס מול ירושלים על מעקה הוורנדה והשמיע נאום קצר ועיתולי. תחילה הזכיר את אויבי המין האנושי שבריטניה ובעלות בריתה הדבירו אותם עד אפר בחודש מאי של השנה הקודמת, ולבסוף התבדח ואמר כי אם אכן תתגשם פתאום בירושלים אהבת המאמינים השונים, ודאי ימהרו האוהבים החדשים לסלק ממחיצתם אותנו הבריטים בבעיטה הגונה. סוף ציטוט. בבניין התגוררו משנת 1933 ועד סוף תקופת המנדט הבריטי ב-14 למאי 1948 חמישה נציבים עליונים. ג'ון צ'נסלור שגר בתחילה בבית מחניים וכשהושלם הבניין עבר אליו. ארתור ווקופ, הרולד מקמייקל, ג'ון גורט ואלן גורדון קנינגהם. תיאור נפלא בספרו של יהודה האזרחי עיר אבן ושמיים, ציטוט: קיננו בנציב העליון הבריטי הנבזה הזה, הוא תפס לו את המקום הכי פנטסטי שבכל העולם וגידר אותו סביב סביב בגדרות ונטח חורשה וגם גנים על הטרסות והקים לו ארמון. בכל בוקר כשהוא מתעורר משנתו ופוקח עיניים ויושב לבוש פיג'מה אדומה וחלוק בוקר מפוספס בצבעי הדגל הבריטי כדי לשתות תה בריטי מחורבן ולאכול ארוחת בוקר בריטית בלי טעם, הוא יכול לראות מבעד לחלונות ארמונו כבר בבוקר השכם את הנוף הכי נשגב והכי קדוש שבכל העולם, כאילו זה שלו. ובכלל אתם יודעים מה הוא רואה משם כלאחר יד בכל בוקר? מדבר יהודה כולו. גבעות גבעות משתפלות כלפי מזרח, רבות גוון, חלומיות, נופלות אל ההתנצויות הכסף של ים המלח. במעמקים ובמרחקים עצומים, מעבר לירדן ולים המלח, רכס הרי עמון והרי מואב, ואפילו בשחר ובזריחת השמש, ולאחר מכן כבר הם סגולים, בצבע סגול זה שיש לו רבבות ניואנסים, והוא משתנה חליפות, שעות היום ובתמורות השנה, ומקרין צבעי חום ואדמדם, ורוד וצהוב, ואפור וכסף, אך תמיד עודנו סגול. כך לצד מזרח ומצפון העיר העתיקה כולה. סוף ציטוט. כאשר עזבו הבריטים בשנת 1948 את הבית, עבר הוא לארגון הצלב האדום ושימש כבניין המטה שלו. עובדה זו לא מנעה קרבות באזור כאשר הערבים התבצרו מזרחית לארמון והיהודים באזור הרחבת הלימוד. גם לאחר ההפוגה השנייה המשיכו הערבים לצלוף מאזור זה. מושל ירושלים משה דיין החליט לכבוש את הגבעה המערבית כדי שהירדנים לא יוכלו לצלוף ממנה על תלפיות. ואכן, בלילה שבין ה-17 ל-18 לאוגוסט 1948 יצאו כוחות של חטיבת עציוני וכבשו את הגבעה. אבל כאשר העיר היום, הירדנים החלו להפגיז את הכוחות הישראלים החשופים וכבשו את הגבעה. לכוחות הציוני היו 14 הרוגים, 24 פצועים ו10 שבויים. בספטמבר 1948 הוחלט שהאזור יהיה מפורז, ובשביעי לאוקטובר הוחזר הבניין לאום. לגבי עתידו של הארמון היו כל מיני רעיונות, כאשר לכל צד היו אינטרסים באזור הזה, ואפילו היה רעיון להפוך את הארמון למוזיאון. במאי 1952 העביר הגנרל ריילי, גנרל אמריקאי ששירת כראש מטה משקפי האום הראשון בישראל לאחר חתימת הסכמי שביתת הנשק, את מטהו מביירות לארמון למורת רוחה של ישראל, שחששה שצעד זה יוביל לבינאום ירושלים. עם פרוט מלחמת ששת הימים כבשו הירדנים את הארמון ב-5/6/1967 וירו ממנו לכיוון ירושלים העברית, ואף התכוונו להשתמש בארמון כבסיס לניסיונות כיבוש לכיוון מערב. אבל לאחר כמה שעות התארגן כוח הישראלי בפיקודו של סגן אלוף אשר דרייזין וכבש את הארמון. הירדנים נסוגו למוצבים שלהם ואנשי האום פונו לירושלים העברית. על הארמון הונף אז דגל ישראל. בקרב זה נהרגו 4 אנשי חטיבת ירושלים ו-25 ירדנים. לאחר המלחמה החלו דיונים בדבר עתידו של הארמון, כאשר גורמים ישראלים רבים התנגדו להחזיר את הארמון לידי האום. בסופו של דבר הועברו לידי האום כ-45 דונם, שהם כשליש מהשטח שהיה ברשותם לפני המלחמה, כאשר ישראל סרבה למינוח הוחזרו, אלא נמסרו על ידי ישראל לשימוש האום. יותר מאוחר נבנתה ליד הארמון שכונת ארמון הנציב, ובשנות ה-90 הוקמה טיילת ארמון הנציב. עד כאן.